אז רק נסיים את הפרק. נחזור אולי לשורה הקודמת שם. ובהתלבשות. בסדר? מהפסקה הזאת של ובהתלבשות מלכות דאצילות. בצד כתוב שם כפתט. טוב? ובהתלבשות מלכות דאצילות, במלכות דבריאה, מתלבשת בהיכל קודשי קודשים דיצירה. ומהו ההיכל תמיד? שהוא חוכמה בינה דעת דיצירה. ובהתלבשותן במלכות ביצירה נוצרו הרוחות והמלאכים שביצירה. וגם משם היא המשנה שלפנינו. אם כן, הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו, שכינתו מתגלית בעולמות, והדרך שדרכה אנחנו יכולים לפגוש את שכינתו זה תורה ומצוות. בעולם הבריאה זה מתגלה בבחינה של תלמוד, כמובן להבין את הכל לא במובן הממשי. זה לא שבעולם הבריאה יושבים עם 20 מסכתות ומחליפים דפים. אלא שבעולם הבריאה זה מתגלה בבחינת התלמוד, כלומר בבחינת בירור הטעמים והסברות והיסודות וההתחלה של הכל. בעולם היצירה זה מתברר בבחינת המשנה, וגם משם היא המשנה שלפנינו, שהיא הלכות פסוקות. הנמשכות גם כן מחוכמה בינה דעת של אין סוף ברוך הוא. רק שבחינת חוכמה בינה הדעת, שהם טעמי ההלכות, הם מלובשים וגנוזים בגופי ההלכות. פירוש של מה שכתוב פה, זה לא שבמשנה אין סברות. ודאי שיש סברות. למה אסור? למה מותר? מה המשנה לא כתוב? בית הלל אומרים אסור מפני אישה, בית שמאי אומרים מותר מפני... בטח שאומרים. אבל הסברות הן תפילות לגופי ההלכות, הן גנוזים בגופי ההלכות. עיקרה של המשנה זה מה אסור, תודה תודה. עיקרה של המשנה זה מה אסור ומה מותר, מה היתר, מה איסור, מה טרף, מה כשר, מה... בסדר? רק שבחינת חוכמה בינה דעת שהם טעמי ההלכות, הם פחות דומיננטיים בעולם היצירה. הם מלובשים וגנוזים בגופי ההלכות. ולא בבחינת גילוי וגופי ההלכות שהם בבחינת גילוי. הן הערת מידותיו של אין סוף ברוך הוא בבחינת גילוי. כמו שנתבאר לאל בשם התיקונים, דשית ספירים מקננים ביצירה. כלומר, מה מקנן בעולם היצירה? עוד פעם, נזכור את היסוד הזה. בעולם הבריאה מקננת, נו, בינה, נכון? עולם האצילות הוא מה מקנן בעולם האצילות? חוכמה. בעולם הבריאה, בינה. בעולם היצירה, שית ספירים מקננים ביצירה, זה ערנפין. ובעולם העשייה מלכות. עכשיו, בעולם היצירה שמקננים שיצפירים, שהן דרך כלל, שכדי להבין אותם באופן כללי, שני קווים, ימין ושמאל. נכון? ימין ושמאל. להקל מסתרא דחסד. דהיינו להתיר שיוכל לעלות אל השם. או להחמיר מסיטרה, אני ממשיך את הווכולי, מסיטרה דגבורה, שעוצרים אותו, שאומרים לו לא, מפה אתה לא יכול לעלות. נגדיר את זה במילים אחרות, זה שינוי חשוב שכבר מתחילת התניא אנחנו מתרגלים אליו. אסור ומותר אצלנו זה לא רק על האדם. בדרך כלל אסור ומותר נתפס אצלנו כשאלה טכנית. אסור לי או מותר לי? בסדר, זה בסדר. אבל בעומק אסור או מותר, זה שאלה על הדבר עצמו. אם אני אומר...
אי אפשר.
כן, בדיוק. אם אני אומר, יפה מאוד, אם אני אומר שהגמל אסור לאכילה, אז מה אמרתי? הגמל אסור בקליפות הטמאות, הוא אסור בזיקים, ואתה לא יכול להתיר את האיסור גם אם אתה תמלח את זה במלח גס שיעור חזון איש. אין לך אפשרות להתיר את האיסור. זה לא בקליפה שהיא בת היפוך. זה לא בקליפת נוגה. ממשלת הקליפות השתלטה על זה, ורצונו של הקדוש ברוך הוא שתשאיר את זה במאסר. עד שהוא יחזירו לטהרתו. בדיוק. לעומת זאת, הדבר המותר הוא הדבר העומד להיתר. עוד פעם, עכשיו אני לא מדבר עליי, אסור לי, מותר לי. אלא מה רוצה הקדוש ברוך הוא? שזה ימשיך להיות אסור, או שזה יהיה מותר? נכנסתי לג'ונגל, לגן חיות. מה רוצה הקדוש ברוך הוא מהתרנגולות, ומה הוא רוצה מהאריות? שזה יהיה אסור, או שזה יהיה מותר? מה טוב לעולם? מה נכון? סיטרא דחסד, צריך להשתמש בו, סיטרא דגבורה, צריך להשתמש בו, ויש חיות שבין 2 ל-4 צריכות לעלות על העצים ולחזור ב-3.5. כי יש גם סיטרא דתפארת. יש צדדים, קו האמצע. כל עולם, לא סיטרא, אלא האמצע עצמו, כל עולם המידות בא לידי ביטוי עכשיו, הרי אנחנו עסוקים בהשראת שכינה. השכינה מתגלה בעולם הזה, שבו אנחנו דיברנו על זה שבעצמות ובמהות הכל שווה, אבל השכינה נותנת את הכוח לחיים. אז היא מתגלה, ואיך אנחנו יכולים להגיע אליה דרך תורה ומצוות? זה הלבוש שניתן, דרך תורה ומצוות. תורה ומצוות בעולם הבריאה, במובן של תלמוד. תורה ומצוות בעולם היצירה, במובן של משנה. משנה הכוונה היא הלכה. בסדר? היסודות עצמם. גם שם יש צדדים של סברות וחוכמה בין הדעת, אבל זה גנוז. העיקר זה מותר או זה אסור. לאן זה נועד בעולם? הלאה. שאין דרך כלל שני קווים, ימין ושמאל, להקל מסיטרא דחסד, דהיינו להתיר שיוכל לעלות אל השם, מבינים את הביטוי עכשיו שיוכל לעלות אל השם? לא אמירה. אלא שהדבר יוכל לעלות אל השם. יש בעולם הזה את מה שמוריד, את החיות שמקבלים מהקליפות, ויש את הכוח שמקבלים מאור אין סוף. אני צריך להתיר את המוסרות כדי שהכל יוכל לקבל מאור אין סוף. בסדר? אבל כדי לעשות את זה בעולם, אני גם צריך לדעת שיש הלכה שאומרת לי, וזה אסור. טוב, זה לא, זה כן. והכל על פי חוכמה אילה. דאצילות. הכל על פי חוכמה אילה דאצילות. כל מה שהתורה הזאת מופיעה עכשיו בביטוי לגבי הגמל או לגבי הבוטן הזה, זה אורייתא שמחוכמה נפק, אותה אור כסלמה, הכל על פי חוכמה אילה דאצילות, ובינה ודעת, איפה נכנסת את הדעת? ובינה ודעת כלולות בה ומיוחדות באין סוף ברוך הוא, כי בתוך כולם מלובשות חוכמה בינה דעת דאצילות, בתוך כולם, גם ביצירה וגם בהמשך למטה למטה, שאור אין סוף ברוך הוא מיוחד בהן בתכלית הייחוד. וכן בדרך זה ירדה שכינה ונתלבשה בהיכל קודשי קודשים דעשייה. עכשיו ירדנו מהבריאה ליצירה לעשייה. וכל עולם מג' עולמות אלו מתחלק, זה נקודה גדולה עכשיו, לרבבות מדרגות. הנקראות גם כן עולמות פרטיים. המון 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 עולמות, והעולם הזה בעצם הוא מין חיבור כזה שכל העולמות האלה מופיעים. הכל מופיע. וזה שונה בין אדם לאדם, ובאדם לאדם בין מקום למקום, ובאדם ואדם ומקום למקום בין שעה לשעה לפעמים. ומלכות דאצילות מלובשת במלכות של כל עולם פרטי. מלכות דאצילות מלובשת במלכות של כל עולם פרטי. אני עוד לשנייה מתעלם מההגהה שכבר דיברנו עליה, אני אחזור אליה מיד. ומלכות דאצילות מלובשת במלכות של כל עולם פרטי. אנחנו היינו היום בעברית של היום מוסיפים, ומלכות דאצילות, כאשר היא מלובשת במלכות של כל עולם פרטי, יורדת ומתלבשת בהיכל קודשי קודשים, שהוא חוכמה בינה דעת, זה פילי פלאות עכשיו, שבעולם שלמטה ממנו במדרגה. תראה, מה שתיארנו שקורה בין עולם האצילות לעולם הבריאה, ובריאה ויצירה ויצירה ועשייה, עכשיו תמשיך כפול רבבות, עולמות אין קץ, בין העולם שהיית בו לעולם שלמטה במדרגה. אתה עולה עכשיו למקום שעוד לא היית בו אתמול, ואתה משפיע לעולם שלמטה ממך במדרגה על היכל קודשי הקודשים שלו. היכל קודשי הקודשים שלו שבא מהחוכמה בינה דעת שמה שהיה אתמול. והחוכמה בינה דעת האלה, דהיינו המחשבה שלי, הבינה שלי, ההתבטלות שלי אל החוכמה, ההתקשרות שלי, הכתר שמעליהם, כל זה במוחין, הרצון, כל אלה אתמול היו במקום X, והלוואי מחר במקום X פלוס 1, ואז אני בונה כאן חוכמה בינה דעת של היכל קודשי קודשים בעולם שלמטה. ואני מעלה את העולם שלמטה ממנו. כאן מתחילות התשובות למה שדיברנו. כלומר, הרעיונות שאמרנו עד עכשיו הם לא מתמטיקה של איך נראים העולמות, אלא הם חזרה אלינו מה אני צריך לעשות פה בעולם. כי בכל עולם ועולם אני מייצר היכל קודשי קודשים בעולם שלמטה ממנו במדרגה, ומה התפריט של היכל קודשי הקודשים? מוחין פלוס אורייתא דמחוכמה נפקת. וכשאני מצרף למוחין את האורייתא דמחוכמה נפקת, אני נותן מעיל, כלי, שבו מתלבש אור אין סוף כדי להשרות שכינה. איפה? בעוד עולם שאתמול שכינה לא שרתה בו. בעוד נעלם שהוא עכשיו למטה במדרגה יותר. הוא גומר את זה. והנה, מהשכינה המלובשת בהיכל קודשי קודשים של כל עולם ועולם. מה זה השכינה המלובשת בהיכל קודשי קודשים? בהיכל קודשי קודשים של העולם פה מלובשת שכינה, דהיינו מלכות דאצילות, שעוברת את כל השתלשלויות המדרגות האלה, המלובשת בהיכל קודשי קודשים של כל עולם ועולם, כללי או פרטי, נמשך ומתפשט ממנה אור וחיות לכל העולם והברואים שבו. נשמות ומלאכים או כל שאר הנבראים, הכל מקבל את כוחו ממה? מהשכינה. מה זאת השכינה הזאת שעכשיו אנחנו מדברים עליה? איך קראנו לזה אתמול? הצ'יפ. הנקודה שממנה החיות מתחילה לתת לברואים את כוחותיהם. כמו הצ'יפ הזה שנותן כוח לעין לראות ולאוזן לשמוע ולפה לדבר ולרגליים להלוך. עכשיו יש פה עולם שכשאני מצליח להשרות בו שכינה, זאת אומרת אני מייצר היכל קודשי קודשים לעולם הזה, ולעולם הזה תהיה שכינה שרויה בו. אני מייצר היכל קודשי קודשים איך? על ידי שחוכמה בינה דעת של העולם, המחשבות, הסברות, הרצונות, מתאחדים בחוכמה בינה דעת שלמעלה, ומה הדרך שהם יכולים להביא את החיות הזאת הנה? תורה ומצוות. אורייתא דמחוכמה נפק. ככה שהשראת השכינה היא בעצם מציאות כזאת שעל ידי תורה ומצוות קיימת וחלה בהיכל קודשי הקודשים של כל עולם ועולם פרטי. אנחנו לא עסוקים עכשיו רק בקודשי הקודשים של ירושלים. אתם יודעים מה זה בית קודש הקודשים של בית המקדש בעזרת השם? זה מכון לשבטך פעלת. זה מכוון כנגד מקדש של מעלה. זה אמור לגלות לכל העולם כולו את מה שעכשיו אנחנו מדברים עליו. וזהו ייכנס בשורות הבאות בתחילת פרק נ"ג, מה היה בבית ראשון, מה קורה בבית שני, ואיך עכשיו אני עושה את זה. איך בלבבי משכן אבנה. ואיך מזה בעזרת השם ייבנה. אבל כל זה, כל ההגעה לזה באה רק אחרי שאתה קולט את המושג של היכל קודשי הקודשים. היכל קודשי הקודשים שווה החוכמה בינה דעת שבתוך, שמלובשת בהם חוכמה דאצילות. חוכמה עילה. וחוכמה עילה מלובשת בהם על ידי תורה ומצוות. וכשחוכמה בינה דעת, דהיינו כל עולם המחשבות שלי, במילים פשוטות מאוד עכשיו, כשכל עולם המחשבות, כשכל עולם הרציות, הרצונות, כשכל עולם ההתבוננות שלי מצליח להתאחד בחוכמה בינה דעת שלמעלה, ולמעלה שלמעלה ולמעלה וכל הכלה עד למעלה. וזה מקבל מחוכמה דאצילות. ולכן איך אפשר להשרות שכינה, איך החכם עיניו בראשו, על ידי שמן, על ידי אובדן תווים, על ידי שאני מדליק כל הזמן, איך אני מדליק? על ידי מעשים שהם בעצם ההתלבשות של חוכמה אילאה שיורדת דרך התורה אל הבקבוק הזה. אז אני כל הזמן דואג, בתורה ובמצוות שלי, אני כל הזמן דואג, שהעולם לא נעלם מהיסוד של החיות האלוקית שבו, אלא ממשיך את החיות האלוקית שבו. ולזה קוראים השראת שכינה. מלוא כל הארץ כבודו. מלוא כל הארץ כבודו אם תורה תופיע שם ואם היא לא תופיע שם. אם מצוות יופיעו שם ואם הם לא יופיעו שם. אבל השראת שכינה יכולה להיות רק במקום שיש בו היכל קודשי קודשים. והיכל קודשי קודשים... הוא רק במקום שאתה הבאת את חוכמה דאצילות, דרך מלכות דאצילות, לתוך העולם הזה. זה היסוד של השראת שכינה.
למה הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אני רוצה להצטגננות, להם יש כל הבניין, כשהוא נמנע מהשם, נגמר שמיים.
בדיוק. הבטנה השמיים הוא ספור הכוכבים, אז אומרים חז"ל, ויוצא אותו החוצה, ויאמר הבטנה השמיים המצוין. ויוצא אותו החוצה, ויאמר הבטנה השמיים הוא ספור הכוכבים. אז רש"י שואל שם, ויוצא אותו החוצה, הוא לא היה יכול להגיד לו לעשות את זה מהחלון, מה הבעיה, או להגיד לו שיאמין לו. אז רש"י אומר, ויוצא אותו החוצה, אמר לו, צא מהצטגננות שלך. אתה פועל לפי גרמי השמיים, ולפי כל אלה שבדקת, אין לך ילד. אין המשך, אין וכו' וכו' וכו'. זה מהצטגננות שלך. הבטנה השמיים המסבירה שהיא, הבטה היא תמיד מלמעלה למטה. תסתכל על הכוכבים מלמעלה למטה. אז הבטנה השמיים הפירושו, העולם כולו נעצר על פי גרמי השמיים. יש לו את חוכמה בינה דעת. אבל אין לו את היסוד הזה של חוכמה באצילות, מלובשת בתוכם כל הזמן. וחוכמה באצילות מלובשת בתוכם באה לידי ביטוי בתורה ומצוות מעשי לגמרי. וזה החכם עיניו בראשו. הוא כל הזמן רואה מה יש למעלה משכינתו, שכינה למעלה מראשו. דבר נפלא. לכן השמן הוא החוכמה, ולכן השמן הוא הגודל של החוכמה, דהיינו המעשים הטובים. יפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא, כמו שתניה הסביר לנו, כי שעה אחת בתשובה, מה זה תשובה ומעשים טובים? זוכרים את תניה? איך תניה אומר דבר מדהים? כתוב יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. בדרך כלל מסבירים שתשובה פירושו מאיזשהו חטא, תעשה תשובה ותקיים מעשים טובים. אבל אז זה לא קשור אחד לשני. אם אני צריך לעשות תשובה, תעשה תשובה, מעשים טובים, תעשה מעשים טובים, מעשים טובים אפשר לעשות גם בלי תשובה עכשיו, אם אין לי על מה לעשות, נכון? מסביר התניא, יפה אחת, יפה שעה אחת בתשובה, יפה שעה אחת בעולם הזה, שבה אתה יכול לשוב למעלה, בתשובה, בתשובה אל המקור, שבה על ידי מעשים טובים, בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא, כי בעולם הבא אין לך את הכלי שנקרא מעשים טובים, שעל ידו אפשר לעשות תשובה עד למעלה. העשייה הזאת אין לך אותה בעולם הבא. יש לך המון דברים, אבל אין לך אותה. יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם, נכון? בקורת רוח. אבל היכולת להשיב את העולם למקור שלו, להשרות שכינה, את זה אין לך. היכולת לעשות את זה היא היציאה מהאצטלנינו. היכולת לעשות את זה היא להבין שאיכל קודשי הקודשים, כלומר שלעולם שלי יש איכל קודשי קודשים. ומה עושה אותו איכל קודשי קודשים? החוכמה דאצילות. לכן הוא נקרא אגב קודש הקודשים. הקודש הוא נבדל. קודש הקודשים הוא איך הנבדל שייך למציאות. צריך להבין את המושג קודש הקודשים, בזה אני עומד. קודש הקודשים, אני אף פעם לא הבנתי את המושג הזה, קודש הקודשים. כי מה זה קודש הקודשים? קודש פלוס? אם אומרים לי זה קודש, קודש זה מושג אבסולוטי. אז מה זה קודש הקודשים? מלנת אלפים קודש. לא סתם קודש, הרבה הרבה הרבה. מה? או קודש, או חול. אין. קודש וחצי. מה זה? עדיין. התוכן הפנימי של זה, קוק מביא באורות הקודש. שקודש הקודשים וקודש הם שני דברים אחרים לגמרי. הקודש בעצם מהותו פירושו הדבר הנבדל מן החול. זה המילה קודש. קודש זה נבדלות. הרי את מקודשת, נבדלת. אז כשאני אומר שזה עכשיו, הבקבוק הזה הוא חול. אבל עכשיו אני רוצה להקדיש אותו לבית המקדש. אני רוצה להקדיש אותו לבית הכנסת עכשיו. מתנה. עכשיו הוא קודש. ויהיה לה פטף שלו פה, קודש לבית הכנסת. מה המשמעות? ההלכתית, המשפטית, הדינית. מה המשמעות של זה? שאני לא יכול לשמש בזה עכשיו. זה מוקדש. בעברית אחרת מה עשיתי? הבדלתי אותו מהדברים שאני כן יכול. יש פה 100 בקבוקים. אמרתי, זה קודש. נכון? אז לקחתי אותו, בלי לקחת. והבדלתי אותו מכל מה שיש. זה נקרא לקדש. כשהקדוש ברוך הוא מקדש את ישראל, הוא מבדיל אותה מהאומה. כשהקדוש ברוך הוא מקדש את האדם, הוא מבדיל. מה זה קודש קודשים? קודש קודשים אומר את הדבר הבא. הקודש נבדל מהחול. קודש הקודשים בא להגיד שבעצם אין בכלל חול. שבתוך תוכיותו של החול, בפנים, 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 הכל קודש. זה בדיוק. קודש קודשים בא לומר שגם מה שנראה לך לא קודש הוא קודש. שאין דבר כזה בכלל לא קודש. כי אם היה לא קודש, איך זה היה חי? אלא כל מה שאני מבדיל בעולם הזה בין קודש לחול, זה מפלנטה מסוימת. אבל בעצם הכל מוקדש לאור אינסוף. אין פה כלום, הכל קלה בלעדיו. אבל אני לא יכול לחיות כך, כי אני חי בעולם שבו יש קודש וחול. והעולמים של הקודש והחול סותרים זה את זה. ואני צריך לדעת שזה קודש וזה חול. דיברנו על זה טיפ-טיפה בשבת, והשבתי חיה רעה מן הארץ. לפי רבי יהודה, והשבתי חיה רעה מן הארץ, זה לדעת שבג'ונגל יהיו החיות הרעות, ובעיר יבואו החיות הטובות. זה והשבתי חיה רעה מן הארץ. בא רבי שמעון ואומר לו, זה כל השאיפה? והשבתי חיה רעה מן הארץ, פירושו שאני אשבית את רעת החיה מן הארץ. הריה יישאר הריה, אבל הוא בכלל לא רוצה לטרוף. למה הוא רוצה לטרוף? כי אתה אמרת לו לטרוף. והשבתי חיה רעה מן הארץ, זה מה שיקרה באם בחוקותיי תלכו ששאלת מקודם. אמרנו, אין סתירה בין רבי יהודה לרבי שמעון. כל אחד מדבר על רובד אחר. רבי יהודה בא ואומר, תשמעו, אני מסכים עם רבי שמעון לעתיד לבוא, בטח, ודאי, לזה צריך ללכת, זאת השאיפה, ודאי. ואם אתה לא תדע כרגע להבדיל בין הג'ונגל לפה, אז אתה תמשיך לדבר על איתפך, איתפך, איתפך. אבל בחיים לא יהיה לך הבדלה בין קודש לחול. כשהחשמונאים רצו לחיות את קודש הקודשים, ולכן הרי כל עניין החשמונאים הוא קודש הקודשים, כי הם מצאו פח אחד של שמן שמונח בחותמו של כהן גדול, שזה קודש. קודשים. כלומר, היוונים תימאו את השמנים שבקודש. את השמנים שבקודש היוונים הצליחו לתמין. כי הגיע רגע שבו מה? לא, בדיוק. כי הגיע רגע שבו החוכמה התמאה היוונית, בהבדלה שלה, בהפרדה שלה, הצליחה לגבור על האחד. והיא יכולה. רגע קשה. עד שמצאו פח אחד של שמן מונח בחותמו של כהן גדול. לפח של קודש הקודשים יש את הכוח של השמונה. יש כוח של שמונה ימים. זה העניין. הוא יכול להגיע לשם. ולכן כשמצאו פח אחד של כהן גדול שמונח בקודש הקודשים, הם הבינו שמול זה יוון לא יכולה. מה היה חטאם של החשמונאים? הכל נפלא. מה היה חטאם? שבשלב מסוים הם רצו לחיות חיים של קודש הקודשים בלי הבדלה בין קודש לחיים. ואז הם אמרו שזה בסדר, שגם הכהנים יהיו מלכים והמלכים יהיו כהנים. די, התהפכה. אנחנו כבר שם. לא צריך כבר את רבי יהודה. אנחנו כבר... זאת הסכנה הגדולה. אז מה זה היכל קודשי הקודשים של כל עולם? מתחת לחוכמה בינה דעת, כשמגיעים למידות, אתה צריך לדעת, אסור. מותר. אבל בחוכמה בינה דעת, ברצון, שם באמת הכל קודשי הקודשים. שם בסברות היסודיות, מה אומרת שאסור שיבוא לסנהדרין דיין, יש כל מיני בחינות, צף, בחינות פסיכומטריות. מה עושה מי שרוצה להיות דיין? אחת הבחינות שיש, הכי קשה בפסיכומטרי שם, זה שדיין שצריך להתמנות לבית דין הגדול, צריך להיות אחד שיודע לטהר את השרת בכאן טעמים, ב-150 טעמים. לטהר שרת, התורה עשרה שרת, מה לטהר שרת? אסור! נניח תיארתי שרץ ב-150 פטנטים, אז הוא הופך להיות מותר? הרי אם יש לי 150 היתרים, אז עכשיו יש לי 150 סיבות נוספות למה הוא אסור. כי התורה אמרה לי, לא. מה עתיתי? אז למה צריך דיין שבא לסנהדרין הגדולה לדעת לטהר שרץ וכאן טעמים? תוספות שואל, מה לנו בחריפות של הבל? בשביל מה עשה? עשה את זה עם האצבע? אומר הכלי יקר, אמר לא יאמן, הכלי יקר היה חברו של המהר"ל מפראג בפראג. אומר הכלי יקר, אבל לא יאמן. הוא אומר, כי בכל דבר בעולם, גם בשרץ הטמא, ביסוד שלו הוא טהור. אלא שהקליפות אטמו את הטהרה. טהרה זה הערה. הקליפות אטמו את הטהרה הזו. אבל ביסוד שלו הוא טהור. התורה גילתה שהשרץ הוא טמא, אין שום דיון. אבל אם אתה לא יודע למצוא את נקודת הטהרה של השרץ, אתה לא יודע לגעת בשורש של קודש הקודשים.
זה השמיני.
זה השמיני. מעבר לשבע. זה מעבר לשבע. מה לעשות עם השרץ הזה? לטמא אותו. אבל מה תפקידך להבין? כאן טעמים. של טהרה. כי יקר אומר, ולפעמים צריכים סנהדרין גדולה לדעת שיש רגעים מסוימים, שעת חק מסוימת, מצבים מסוימים, הגדרה מסוימת, שכאן הטעמים של היתר יהיו להם נפקא מינות גם. יכול להיות שיש איזה נפקות בשלב מסוים. אבל אני חוזר למקום שלנו, זה נקרא היכל קודשי הקודשים. זה מאוד מאוד יסודי. היכל קודשי הקודשים זה מעבר לקודש ולחול. לכן בהיכל קודשי הקודשים נכנס יום הכיפורים הכהן הגדול, ועל מה הוא מדבר שם? על דבר אחד בלבד. ריבונו של עולם, נכון שחטאו, נכון שעבו, נכון שפשוט, אבל בפנים הכל קודש. זה מה שהוא אומר שם בתוך קודש הקודשים. בפנים, 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 בתוך, מה בפנים הכל? ואני מה עושה כהן גדול ביום הכיפורים בקודש הקודשים, בא לטהר את השרץ הכי גדול בעולם בכאן טעמים. זה השראת שכינה. זה התערות הדלתתה. זה כל העניין של העבודה שלנו בעולם. שאני מביא את העולם להבנה של זה. שאני מכשיר את העולם להיות כשיר לזה. קדוש ברוך הוא גם יודע להניח תפילין, אפשר לסדר שהוא יעשה את זה, ואני גם יכול לנוח בינתיים. זה הרבה דברים. גם יודע לאכול סוכריות.
אז זה מה שהכהן גדול מבקש
עלינו? בטח. לראות פנימה, פנימה, פנימה. ולהרים מבפנים את הכל.
די,
כי מה כל עניינו של שיר השירים? איך הקודש מתגלה בהכי גופניות.
בכל המילים של...
ודאי. כל עניין שיר השירים זה קודש הקודשים, זה רבי עקיבא. כל הכתובים קודש. כל הכתובים קודש. ולכן בכל הכתובים אנשים יודעים להבדיל בין הקודש לבין החול. אבל שיר השירים יש לכם סיבוכים איתו, אה? אתם יודעים למה יש לכם סיבוכים איתו? כי הוא נוגע בנקודת קודש הקודשים. הרי למה רבי עקיבא אמר את זה? כי היו מי שאמרו שיר השירים לא ייכנס לכתבי הקודש. מה רבי עקיבא ואמר, רבותיי, מה שהוא נוגע בנקודה הזאת זה מצד קודש הקודשים, זה לא מצד הקודש. שאין כל העולם כולו כדאי כי יום שניתן בו שיר השירים לישראל, שכל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קודשים. אז מתי קוראים שיר השירים? כשחול וקודש מתחברים. כשרוצים לחבר חול וקודש ולגלות שהכל בפנים קודש, מה עלי דשבתא? אז עסוקים בשיר השירים. זה כל המציאות של שיר השירים. אז הוא רק מסיים את השורה האחרונה, והנה מהשכינה המלובשת בהיכל קודשי קודשים של כל עולם ועולם, כללי או פרטי, אוי נמשך ומתפשט ממנה אור וחיות לכל העולם והברואים שבו, נשמות ומלאכים. היכל קודשי הקודשים זה מה שנותן כוח, במשל, לעין לראות ולאוזן לשמוע ולכל הברואים שבעולם הזה הפרטי. מה נותן את החיות? לעולם השם דברך ניצב בשמיים. ואיך השם הזה מופיע בכל חיות וחיות? על ידי שזה בא מהיכל קודשי הקודשים. מה הלבוש שדרכו זה בא ואני יכול לגלות את זה לכל המציאות ולגלות לכל המציאות את היכולת לצאת מהאיתום שלה ולגלות את הטהרה הזאת? דרך תורה ומצוות חוכמה. לכן השמן שהוא החוכמה הוא השמן שנקרא ובדנתבין בהתחלה, כי כולם נבראו בעשרה מאמרות שבמעשה בראשית, שהם דבר השם, הנקרא, מה זה דבר השם? בשם שכינה. כי דבר השם ורוח פיו, זה ההוצאה מאלמה לאתגליה. כבר אמרנו שאלמה דאתגליה, זה מתוניתה ואימא תתאה, נכון? כלומר, לא עם ההילאה, אלא עם התתה שדואגת לכל אחד ואחד ומחיה כל אחד ואחד. ודבר השם הזה הוא מה שבו שמיים נעשו, ובו הקדוש ברוך הוא עשה את מעשה בראשית. זאת אומרת, שבו הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו הרגע את מעשה בראשית בעולם הזה. אלא מה, אני בתוך העולם הזה בהיעלמות לא שם לב לזה? אז בתוך ההתלבשות הזאת של השראת שכינה, אני יכול להאיר את הכל כדי לראות שדבר השם הוא המחיה אותו. וזה הנקרא בשם שכינה. אז אלה שני הפרקים שבהם הוא פתח. ולא כל הארץ כבודו, השראת השכינה, ועכשיו הכל בעצם הגבעה להנחתה של פרק נ"ג. עכשיו הוא מגיע לפרק שבו הוא בא ומחלק חזרה לעולם כאילו. הוא אומר, בוא נראה את בית ראשון, נראה את בית שני, ונתחיל לראות אותנו. אם הבית חרב, משמע שיש כאן איזשהו ניסיון שלא מצליח במציאות שלנו. ואנחנו צריכים להביא למשהו אחר. והמשהו אחר צריך להביא למשהו אחר. הפרק הזה הוא הפרק שחותם בעצם את זה וגם את בכלל, כי קרוב אליך הדבר מאוד, אנחנו אליו ניכנס בנחת.